בסדר, אז קודם כל, שלום לכולם. טוב לראות אתכם. הערב, כמו שהזכרתי, אזכרתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, 29 שנים לפטירתו, ובהשגחה, בהשגחה גדולה, יצא לנו שני דברים שקשורים בהשגחה לרב אשכנזי. אחד, זה... קודם כל, התחלנו בתחילת שבוע ללמוד פרשת שבוע ממשנתו של הרב אשכנזי. אבל בסוד הישראלי, הקטע שהגענו אליו בספר, הוא מפגיש שני יסודות ממשנתו של הרב אשכנזי. אחד, פרשת השבוע שנקרא השבת, זה לך לך. ממש הגענו לאחד מהחלקים בספר המדהימים, שהוא מסביר על אברהם אבינו, ועל הדמות המרכזית שלו בקליטת החידוש הגדול של עם ישראל בעולם, בהיסטוריה. זה באמת אחד מהחלקים המאוד מעניינים בספר. ובתוך הדברים על אברהם אבינו אפשר להרגיש ברקע את היסודות של משנת מניטו, תורת התולדות. הוא אומר את המילה התולדות, הוא כותב אותה, הוא כתב אותה בצרפתית, אבל הרב שרקי תרגם אותה תולדות. אז יש פה איזה מפגש מאוד מעניין בין אברהם אבינו שאנחנו ממש בפרשה שלו, פרשיות שלו, ותורת הרב אשכנזי ביחד בקטע שהגענו אליו, ממש בלי שכיוונו לזה. ו רציתי לגעת בעוד נקודה אחת בהקשר הזה, אולי אחר כך אנחנו נתייחס לזה, בסדר? אנחנו נחכה, נמתין עם העניין הזה. טוב, אז למי ש יש את הספר בידיו, אנחנו למדנו בשבוע שעבר עמוד 95, קראנו יחד את הדברים של המהר"ל מפראג בספר גבורות השם פרק מ"ז, על שלוש אמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהם תיפול הדת בכללה, ככה המהר"ל מפראג אומר, מהם שלושת היסודות, האחת היא ההשגחה, האמונה השנית שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו, זה אמונה. מה? קראנו מהר, בלי להסביר. אז טוב, יכול להיות שבאמת ראוי לעיין בזה. טוב, אז אני מקווה שנגיע גם לאברהם אם ככה. שלא הבטחתי הבטחות שווא. אז ככה, הנושא שאנחנו... מה? כן, אז הנה, עכשיו אנחנו נקרא את זה בפנים, והכל יהיה מובן וברור ופשוט. המהר"ל בעצם חוזר על יסודות שמופיעים גם אצל רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים. תכף אנחנו נראה את הדברים בפנים. אז ככה, הרב לבני דיבר על שלוש יסודות, בריאה, התגלות, השלמה. דיברנו על שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. ועכשיו אנחנו נצלול לתוך דברי המהר"ל ומתוך כך נתגלגל קדימה. הנושא הכללי שאנחנו עוסקים בו זה הנבואה. אברהם לבני בעצם בחלק מהספר, חלק מרכזי מהספר, בא חשבון עם הדת הנוצרית, שלדבריו, מעבר לנקודה שהיא דיברה על החלפה של העם הנבחר, היא גם חסמה וסתמה לאנושות את צינור הנבואה שעם ישראל הביא לעולם. והוא מסביר לאט לאט מהו צינור הנבואה. לפי מה שהסברנו, ראינו בשבוע שעבר, ההבדל בין הנבואה לבין הפילוסופיה, שהפילוסופיה היא הפשטה, והנבואה היא התגלות. ההתגלות היא היסטורית. אפשר להגיד, בשביל להיות פילוסוף טוב, אתה צריך להשתחרר מההיסטוריה ולעסוק במשהו נצחי. בשביל להיות נביא, אתה צריך לקלוט מה אלוהים אומר לך עכשיו, מה הוא עושה בהיסטוריה. וכמו שהרב צבי יהודה היה אומר על פרשת שבוע, דבר השם המתגלה אלינו. אני לא שמעתי אותו, אבל ככה אומרים. אז דבר השם המתגלה אלינו, או נגיד הרבי מלובביץ' בדרכו, בחסידות חב"ד נהוג לומר, לחיות עם הפרשה. זאת אומרת, אתה שומע מה הקדוש ברוך הוא אומר לך עכשיו. פילוסופיה, כמה שאתה יותר עולה מעל האקטואליה של היום, זה יותר טוב. כי אתה רוצה לעסוק במושכלות הנצחיות. ובחשיבה העברית, כמה שאתה מנסה להבין מה האלוקים אומר לך היום, זה יותר התגלות. הנבואה היא דבר השם שמתגלה לנביא עכשיו. מה שקורה עכשיו, להבדיל, כן. אז בואו, תסתכלו בבקשה בעמוד 95, למטה, אלמלא הפכה הנבואה מכל וכל את סדרי הכרתנו, היינו חיים בתוך איזו הפשטה פילוסופית ללא אחיזה במציאות הממשית. רק הנבואה הופכת את ההתגלות למציאות חיה, היסטורית ועכשווית, נבדלת וחווייתית כאחד. בסדר? זה כמובן גם עונה לנו על העובדה שהקדוש ברוך הוא מופיע בתנך בצורה מאוד אנושית. נכון? כמישהו, לא כמשהו. ובשפה פילוסופית, אלוקים הוא משהו. הוא הולך ונעשה מופשט, מופשט, מופשט. אתה כבר לא יכול לדבר אליו כמישהו. אבל אז למה הדרך שבה התנך מלמד אותנו על אלוקים היא דרך מאוד מוחשית? הוא נראה לך עם עיניים, ידיים, רגליים. כמובן שזה לא עיניים, ידיים, רגליים שלנו. אבל זה נראה לנו מוחשי. למה? כי הנבואה היא עניין חי. חלק מהחוויה של החיות זה שאלוקים מתגלה אליך באופן אישי, ממשי. הנבואה יותר מכל מציאות מייחדת את האמונה היהודית ואת העם היהודי. ולדעת המהר"ל מפראג, למשל, הנבואה כצינור שדרכו יכול האדם לשמוע את דבר השם, היא יסוד אמונתו וקיומו של העם היהודי. אז עכשיו נקרא כמה שורות מתוך גבורות השם, פרק ממזיין. ודע, כי שלוש אמונות הם יסוד הדת. וכאשר חס ושלום טיפול אחת מהם, טיפול הדת בכללה. האחת הוא ההשגחה, שהוא משגיח בתחתוניים. ולא כמו שאומרים המינים, עזב השם את הארץ ואין השם רואה. שאם כן, למה נעבוד אותו, אחר שאין משגיח בתחתוניים לפקוד את מעשיהם? אז הנקודה הראשונה, בסדר, המהר"ל פה בונה את הדברים לא לפי סדר הלכות, כמו שרבי יוסף אלבו מביא אותם, אבל זה לא משנה, הוא מתחיל בהשגחה. אומר, ההשגחה זה שהקדוש ברוך הוא מתעניין במה שקורה פה. כי אם הוא לא מתעניין במה שקורה פה, מה זה משנה אם אנחנו נשמור שבת, נניח תפילין, נאכל כשר או לא נאכל כשר. אכפת לו ממה שקורה פה. האמונה השנית, שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו, וזהו אמונת מציאות השם יתברך. כי בוודאי הכל מודים במציאות השם יתברך, רק שלא יאמר שאינו הכל, חס ושלום, ויוכל לצאת מרשותו. לכך אמונת מציאות השם יתברך שהוא הכל ואין דבר חוץ ממנו יתברך. זאת אומרת, במילים אחרות, איך אמר לנו השבוע איזה אחד מהלומדים בחוכמת האמונה, אמר לנו, אני תל אביבי 35 שנה, הוא לא דתי. אמר, אני 35 שנה מתל אביב, אל תלמדו אותי מה חושבים בתל אביב. הוא אמר, מיעוט אתאיסטים. רוב האנשים מאמינים באיזה כוח עליון. יש איזה כוח עליון. אז מה ההבדל בין אמונה של כוח עליון למציאות השם? מה ההבדל? לפי מה שהמהר"ל הסביר, מה אתם אומרים? בדיוק. כמו שהרמח"ל אומר, הוא יחיד בשליטה. כוונה, אין דבר שיוצא מהשגחת השם, ממציאות השם. שום דבר הוא לא נפרד מהאלוהות. זאת אומרת, כמו שהרב דוד כהן, הנזיר, הוא אומר, הכל, לא הכל אלוהות, הכל באלוהות. הכל באלוהות. אנחנו כביכול, אנחנו, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הוא מקיים את כל העולם. אין דבר שקיים מלבדו. בלי קיומו של הבורא, קיום, אימצותו של הבורא, אין דבר קיים בעולם. מה? כן, כן. שיש רק אחד, רק אחד. אז מה ההבדל בין זה לבין השגחה? שההשגחה זה התייחסות למה שאנחנו עושים. מציאות השם זה אומר ששום דבר לא נמצא מלבדו. השגחה זה אומר שאם אני עושה משהו זה משנה. אם עשיתי ככה או עשיתי ככה, זה משנה מבחינת היחס של אלוקים אליי. המציאות של השם זה לא בהכרח יחס אישי. השגחה זה יחס. יחס לכל מה שאני עושה. טוב, האמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם וייתן לו תורה. וזהו אמונת תורה מן השמיים. הרי שלוש אמונות הכרחיות לדת שנתבררו ביציאת מצרים. והרי ביציאת מצרים רצה השם יתברך להקנות להם כל האמונות האמיתיות. כאשר בא משה לגאול אותם וראה השם עוניים ולא עזב אותם. נאמר ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים. וזהו אמונת ההשגחה. כלומר, במה מתבטאת ההשגחה בפסוק הזה? ראה את עון ים. זאת אומרת שזה לא ברור שכל דבר שקיים בעולם קיים ממציאות השם. אז מה מיוחד בהשגחה? שהוא ראה את העוני שלהם, ראה את המצב הקשה שלהם. זה ההשגחה. וזהו אמונת ההשגחה. ובקריאת ים סוף, תשימו לב, בחשיבה פילוסופית זה לא שייך. כי הבורא, היוצר, הוא מופשט מהעולם. אז למה שהוא יתייחס למישהו שנמצא למטה? זה קטן עליו, כמו שאומרים. ולכן, זה חשיבה מנוגדת לחשיבה פילוסופית. וזהו אמונת ההשגחה. ובקריאת ים סוף נודע להם אמיתת מציאות השם יתברך, שאין דבר יוצא ממנו יתברך. והכל הוא ברשותו וביכולתו. למה? למה זה התגלה בקריאת ים סוף דווקא? כי התגלה שגם החוקיות של הים, שכביכול לא יכולה להשתנות, יכולה להשתנות לפי הצורך. זה אומר שהכל נמצא בעצם בשליטתו של הבורא. שום דבר לא קיים בלעדיו. בסדר? אז הוא יכול לקרוע את המציאות אם הוא צריך. שום דבר לא באמת קיים באופן עצמאי מלבד הבורא. זה מציאות השם. זאת אומרת, איך אתה יודע, איך שמעתי פעם הגדרה יפה בהלכה, איך אתה יודע אם חפץ שייך לך או לא? אם אתה יכול לשבור אותו. אם אתה מזכיר משהו ממישהו, גם אם אתה משתמש בזה, אתה לא יכול להרוס את החפץ. אם דבר שייך לך, אתה יכול להרוס אותו. זה מה ששייך לך. בהלכות שמיטה, מה אנחנו יודעים לגבי שימוש בפירות? שמותר לנו לאכול אותם, אבל אסור לנו להפסיד אותם, לאוכלה ולא להפסד. למה? כי הפסד זה אומר שזה שייך לך. אתה עושה בזה מה שבא לך. אבל אם זה לא שייך לך, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. אתה לא יכול להרוס את זה. אתה מתארח בבית, מותר לך להשתמש בבית, אתה לא יכול להרוס את זה. אבל אם זה הבית שלך, תעשה מה שאתה רוצה, תהרוס אותו, תשבור אותו, תבנה, תעשה מה שאתה רוצה. בסדר, זו הגדרה מאוד מעניינת, אבל מה קשור לקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא הרס את הים, הרס את החוק. משמע שהוא שולט בעולם, זה שלו. הכל שלו, שום דבר לא... אפשר להגיד בעומק, למה אדם שמשהו שייך לו יכול להרוס אותו? כי הוא יכול לעשות בו מה שהוא רוצה, יכול גם לבנות אותו מחדש, אולי. אבל אם זה לא שייך לך, אתה נמצא פה לזמן קצר, אתה יכול להרוס אותו, אבל איך תדע? אולי אתה לא תוכל לבנות אותו אחר כך. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא קיים לנצח, לכן הוא יכול להרוס. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. הוא יכול להרוס משהו, אבל יכול לבנות אותו אחר כך. בן אדם, אם הוא יהרוס משהו בעולם, לך תדע, אולי הוא לא יוכל לבנות אותו אחר כך. אולי. אז זה קריאת ים סוף. ובמתן תורה, הוא מוסיף כאן, התאמתה שליחותו הנבואית של משה. דכתיב, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. הרי אמונה שלישית. איזה אמונה? תורה מן השמיים. תודה רבה רבה. תודה צדיק. תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בסדר. אומר המחבר, אלה הן אבני היסוד של ההכרה היהודית המקורית, כפי שהתגלו במהלך ההיסטוריה. שכן קיים קשר הדוק בין ההכרה היהודית לבין ההיסטוריה של העם היהודי. בסדר? נקודה מאוד חשובה. משפט שאחר כך הוא הולך לבאר אותו. ישנו, קיים קשר הדוק בין ההכרה היהודית לבין ההיסטוריה של העם היהודי. רבי יהודה הלוי רואה בהיסטוריה היהודית נקודת התחלה שעל יסודה נבנית כל האמונה היהודית והשקפת עולמה. ציטוט מהכוזרי, מאמר ראשון, פסקה י' א', מאוד מפורסמת, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות, והמחלקלם במדבר, והמנחילם את ארץ כנען, ושלח משה בתורתו, ואחר כך כמה אלפי נביאים אחריו, מזהירים על תורתו. מה שואל אותו הכוזרי בעקבות הדברים האלה של החבר? מה הוא אומר? מה היית צריך להגיד לי? בבורא העולם. מה אתה מדבר איתי על סיפורים משפחתיים של אלוהים שהוציא אתכם ממצרים? אז מה התשובה לשאלה הזאת? מה היתרון של מה שאומר רבי יהודה הלוי על פני אמירה פילוסופית שאני מאמין בבורא העולם? ראייה ולא ראייה. ככה נהוג להסביר. ראייה ולא ראייה. אנחנו לא מחפשים ראיות לזה שיש בורא לעולם. אלא יש ראייה, אנחנו ראינו אותו, הוא התגלה אלינו. אבל יש כאן אמירה שאפשר להגיד היא אמירה עמוקה מאוד מבחינה אמונית. למה הראייה יותר חשובה מהראייה? כי הראייה, בשביל לתפוס את הראייה, אתה צריך לקלוט משהו מופשט. ובשביל לתפוס את הראייה, אתה לא צריך הפשטה, אתה רואה את מה שהיה. אבל יש כאן אמירה יותר חשובה בהקשר הזה. זה אומר שלקדוש ברוך הוא אכפת מהמציאות, אכפת לו מהעולם. אם הוא קיים כבורא עולם, ואתה צריך רק להבין שהוא קיים. אתה לא מבין אם אכפת לו מאז מהעולם. אבל אם הוא התגלה ועשה פעולות, נקרא להם פוליטיות, היסטוריות, זה אומר שאכפת לו ממה שקורה פה בעולם. תשימו לב ללשון של רבי יהודה לוי, הוא אומר, ושלח משה בתורתו, ואחר כך כמה אלפי נביאים אחריו מזהירים על תורתו. זאת אומרת, זה לא רק שהוא הוציא אותנו ממצרים, הוא גם המשיך להתגלות אלינו בתורתו, בנביאים. הוא ממשיך לגלות מה רצונו בעולם. זה אומר שאכפת לו והוא רוצה להמשיך לגלות מה הוא רוצה מאיתנו. מה זה? לא הבנתי. אני כנראה לא מבין את השאלה. מה הכוונה יש ראיות יותר מוחשיות? כן. כי הראיה, זה לא רק שהיא מופשטת. זה לא ההסבר שלו. הוא אומר, הראיה מופשטת והיא ספקולציה. ספקולציה יכול להיות שככה, יכול להיות שלא. זו השערה. אני תמיד נוטה להסביר, אתה שומע עכשיו רעש מחוץ לדלת. עכשיו, אתה לא יודע מה יש שם מחוץ לדלת. אתה משער שזה ככה, אתה משער שזה ככה. אתה אומר, מסתבר שאם אני שומע גיטרה, אז כנראה שיש שם מישהו שמנגן בגיטרה. אולי, אבל יכול להיות שיש לו אולי סינטיסייזר, אולי יש לו איזה משהו אחר. אתה לא יכול לדעת מה יש שם באמת. זו השערה. אבל אם נפתח את הדלת, ואז נכנס מי שניגן בגיטרה, אז הספקולציה נגמרה. אתה יודע מה היה שם. זה ההבדל בין ראייה לראייה. ראייה, אפשר לדחות אותה, אפשר לקבל אותה, אולי כן, אולי לא. ראייה זו ודאות.
זה בלי אמצעי.
נכון, זה בלי אמצעי, מה? כן, כן, כן. לא, אנחנו מדברים בפסקה הראשונה, הוא מנסה להוכיח לו על מציאות השם. במה אתה מאמין? הוא שואל אותו, במה אתה מאמין? ואז הוא אומר לו, אני מאמין, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אתה תגיד לי מסר אוניברסלי, למה אתה מדבר איתי על מסר פרטיקולרי שלכם? מה, אני חיפשתי איזה בשורה, הלכתי לנוצרי, הלכתי למוסלמי, הלכתי לפילוסוף, אמרו לי דברים גדולים. אבל אתה בעצם אומר לי איזה סיפור אישי שלכם, איך זה משכנע אותי? אליי הוא לא התגלה. תראו איך הוא מסביר את זה, תראו איך הוא מסביר את הדברים. לאמיתו של דבר, אין להגדיר את האמונה היהודית כמכלול של עיקרים מופשטים או דוגמות דתיות. בסדר, דוגמות, מה זה דוגמה? תסתכלו למטה, דוגמה, תוכן שהמאמין מחויב להאמין בו כדי להשתייך לדת או לזרם חברתי מסוים. תוכן שאינו משתנה ואינו עומד תחת ביקורת שכלית. זאת דוגמה. הדוגמה היא סוג של עיקר, עיקר שאתה צריך להאמין בו. אז מה, לנו אין עיקרי אמונה? יוצא מזה שעיקרי האמונה שלנו הם לא בדיוק דוגמות. צריך להסביר אותם אחרת. גם עיקרי האמונה הם לא. בדיוק. הנה, תראו תכף את ההסבר. נכון יותר, רגע, למיתו של דבר, אין להגדיר את האמונה היהודית כמכלול של עיקרים מופשטים או דוגמות דתיות. תראו עכשיו מה ההגדרה שלו לאמונה היהודית. נכון יותר לראותה כמודעות למציאות מסוימת וכמאמץ המכוון להבנת התולדה ההיסטורית הארוכה שהחלה עם האבות ושבמהלכה הראו יציאת מצרים ומעמד הר סיני. משפט טיפה ארוך, אבל הרעיון הוא רעיון מאוד מאוד מהפכני. אני חוזר עוד פעם. מהי האמונה היהודית? לא דוגמה, לא. אז רגע, מה האמונה היהודית? אני מאמין שלבורא אין גוף. זאת האמונה היהודית. הוא אומר לא, שימו לב. נכון יותר לראותה כמודעות למציאות מסוימת, וכמאמץ מכוון להבנת התולדה ההיסטורית. מה? המכוון, כמאמץ המכוון, נכון, 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 אני מקבל. אז שוב, מודעות למציאות מסוימת, מאמץ המכוון להבנת התולדה ההיסטורית הארוכה שהחלה עם האבות, שבמהלכה הראו יציאת מצרים ממעמד הר סיני. זאת אומרת, במילים אחרות, מהי האמונה היהודית? האמונה היהודית היא יכולת להתבונן בהיסטוריה ולראות בה את השגחת השם. כי עין בעין יראו ושוב השם ציון, לכוון את העין שלנו למה שהבורא עושה בעולם. זאת רמה הכרתית. זאת אומרת, בן אדם אחד רואה אירוע והוא רואה בו טבע. בן אדם אחד רואה אירוע ורואה בו השגחה. מה שמייחד את ההסתכלות של עם ישראל, להסתכל בהיסטוריה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. זה מה שמייחד את עם ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מה זה לספר את תהילת השם? להתבונן בעולם, להתבונן בהיסטוריה, ולהגיד, הנה, מה רבו מעשיך השם? אתה פעלת את כל המעשים האלה. בסדר? זאת הנקודה. לא מדובר פה בהפשטה, מדובר פה בהנחכה של האמונה. האמונה איננה מופשטת, אלא היא חיונית, רואים אותה בעיניים. בואו נחזור עוד פעם על המשפט הזה, משפט יסודי מאוד. מה? הנחכה זה אומר שדבר יהיה נוכח, נמצא פה. זאת אומרת שבן אדם אומר, בשביל לגלות את אלוהים, אני לא צריך להתרחק מהעולם, אני צריך להסתכל בעולם, אני צריך להתבונן בעולם. כמה ש... בסדר, זה... נקודה שדיברנו עליה הרבה פעמים, הדתות הגדולות, הן מדברות הרבה פעמים באמונה, הן מדברות על הפשטה. זאת אומרת, בשביל לתפוס את אלוהים, אתה צריך להתרחק מהעולם, ואז תגלה את אלוהים. אנחנו מדברים, בדיוק הפוך, אנחנו מדברים על זה שהבורא מתגלה, כל הזמן מתגלה, כל הזמן מדבר אלינו. שאלה אם אתה שומע או לא שומע, אבל הוא פה, הוא מדבר, כל הזמן. זאת אומרת, מה עם ישראל קיבל? קיבל את האפשרות לשמוע מה אלוהים מדבר. זה החידוש. בוא נראה את זה עוד פעם. לאמיתו של דבר, אין להגדיר את האמונה היהודית כמכלול של עיקרים מופשטים או דוגמות דתיות. מה נכון לחשוב. נכון יותר לראותה כמודעות למציאות מסוימת, וכמאמץ המכוון להבנת התולדה ההיסטורית הארוכה שהחלה עם האבות, ושבמהלכה הראו יציאת מצרים ומעמד הר סיני. אז כאן, תשימו לב למילים שלו, מאמץ המכוון להבנת התולדה ההיסטורית, שזה מזכיר באמת הדברים של מניטו, נכון? התולדה ההיסטורית זה התולדות. התולדה ההיסטורית זה לא רק מי נולד ממי. מה מניטו מסביר? בעצם מה הנקודה של התולדות, המושג של התולדות? התולדות זה הדמויות ההיסטוריות והתהליך הזהותי שהן עוברות כדי להבין את הרצון של הבורא. זאת אומרת, אברהם ואברהם זה אותו אדם שעבר תהליך זהותי שונה. זאת אומרת, בהתחלה הוא קלט את רצון הבורא בצורה מסוימת, ועכשיו הוא מבין שרצון הבורא הוא אחר. בהתחלה הוא חשב שהרצון של הבורא זה שהוא יהיה באור כסדים או בחרן ויפיץ את האמונה העברית בעולם. ופתאום הוא מבין, לא, מה שהבורא רוצה ממנו זה ללכת אל ארץ כנען.
בלי...
עוד שכבה, כן, 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 זה הגדרה מעניינת, מה שאמרת זה הגדרה מעניינת לבנות קומה על גבי קומה, אפשר להסביר את זה גם, יש כל מיני דרכים להסביר את זה, זה אומר אבל שהבן אדם נמצא כל החיים שלו בתהליך של גיבוש זהות.
האדם, אבל מה במכלול?
מה זאת אומרת במכלול, המכלול ההיסטורי?
אני שואל, אני לא מכיר את התורה
שמעניינת. תנסה לחשוב על זה. זה נכון גם ברמת הכלל, זה נכון גם ברמת הפרט. זאת אומרת, נגיד, ברמת הפרט, בן אדם עובר תהליכי זהות והתבגרות בחיים, נכון? אז מה שהיה נכון לגבי הילדות, לא נכון. אז פתאום בן אדם הגיע לרגע בחיים שלו, שמה שעבד לו לפני יומיים כבר לא עובד. שאלה מה עושים?
וגם לגבי עם ישראל זה נכון.
נכון, נכון. כן, לכן הוא הסביר שהעברי... בין השאר נקרא ככה כי הוא יודע לעשות את המעבר מתקופה לתקופה. אתם זוכרים מה למדנו בתחילת הספר על איוב הצדיק, איוב הצדיק שסובל. למה הוא סובל? בגלל שהוא הצדיק של התקופה הקודמת. מניתו ככה, תמיד היה מספר שהייתה תמונה מפורסמת שהתפרסמה בעיתונות אחרי מלחמת ששת הימים, שראו חרדים, יהודים חרדים, מסתכלים על חיילים שרוקדים בכותל. והוא אמר שהתמונה הזאת היא הסיפור של איוב. הוא אמר כי יכול להיות צדיק שברמת הפרט הוא צדיק מוחלט, אבל בגלל שהוא לא מתאים את עצמו לתקופה החדשה הוא מרגיש סובל, הוא לא מבין למה הוא סובל. כי הוא צדיק לגמרי ברמת הפרט, ברמת עצמו הוא צדיק. אז הוא לא מבין למה הסבל. הוא אמר הכל בסדר, הכל עובד כמו שצריך, אני עשיתי כל מה שמצופה ממני. אז למה אתה סובל? אמר כי ברמת הכלל הוא כבר לא מתאים לתקופה החדשה. אז הוא מרגיש את הסבל. סבל יכול להיות בכל מיני דרכים. יכול להיות בגלל שרודפים אותו. בגלל שהוא מרגיש לא בנוח בתקופה הזאת. הוא כבר מרגיש שכאילו... מניטו סיפר בסיפור הזה, הוא אמר בתמונה הזאת היה נראה כאילו הם מסתכלים על החיילים, ואומרים, אולי הם הצדיק של התקופה החדשה. ככה הוא רצה להגיד. ככה הוא, כאילו, תיאר את זה בצורה ציורית. אולי הם, כאילו, זה עורר סימן שאלה עליהם. מה אנחנו? אז מה אנחנו? מי אנחנו? מה הזהות שלנו? אבל בעצם, זה הרעיון של הזהות. זאת אומרת, יהודי, הייתה לו זהות מסוימת כשהוא חי בחוץ לארץ. והוא צריך לעבור תהליך זהותי, שונה. ואז יש פתאום חילונים. אז החילוני, מה הוא עושה? החילוני הוא בעצם סוג של זהות חדשה של האדם היהודי, אבל יש לה בעיה בגלל שהיא ויתרה על חלק מהזהות שלה. היא אמרה, אני רוצה לעשות המעבר לשלב הבא, ואז היא זורקת בעצם את היסודות שהעמידו אותה עד לשלב הזה. אבל יש איזה ערך מאוד גדול במה שהאדם החילוני עשה, כי מה הוא עשה? הוא אמר, אני צריך להתאים את עצמי לתקופה. סתם, אני אגיד בצורה פשוטה. נתנו את הדוגמה הזאת גם כשלמדנו את הדברים. נכון, הורה יכול להיות הורה 100% לילד בבית ספר יסודי. וכשהילד עובר לתיכון, הוא צריך להתאים את החינוך שלו לשלב החדש. ואם הוא נשאר באותו סוג חינוך, אז הוא יסבול. גם הילד יסבול וגם ההורה יסבול. למה? כי הוא לא עשה את התהליך המתבקש. להפעיל פחות לחץ, לתת יותר חופש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה תהליך זהותי, גיבוש של הזהות. זה אומר שהבורא מתגלה בכל שלב באור אחר. יש הערה אחרת. בסדר? יש לזה כל מיני שמות, אבל הרעיון שהוא משתמש בו כאן, הוא אומר את המילים, הבנת התולדה ההיסטורית הארוכה שהחלה עם האבות, שבמהלכה הראו יציאת מצרים ומעמד הר סיני. זאת אומרת, יציאת מצרים ומעמד הר סיני זה לא סתם תחנות בזמן, זה תהליך זהותי שהעם עובר. חטא העגל הוא גם סוג של כשל בתהליך הזהות. הם מייחסים למשה רבנו את כל הסיפור. ואז מגיע הכשל של העגל, וכן הלאה. ההתוודאות למשמעותן של מאורעות אלו והשפעתן על ההווה מייחדת את גורלו ההיסטורי של עם ישראל. אין להיסטוריה זו דוגמה בשום עם. השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? ההתגלות בהר סיני היא עובדה יוצאת מגדר הרגיל. המאוששת, כלומר מאוששת זה אומר מבוררת או מוכחת בעדותם של עשרות ומאות נביאים, ומנוהלת בדייקנות מדור לדור על ידי החכמים הצלולים ביותר שיכול עם להתפאר בהם. אין שום מאורע היסטורי נוסף שלא עדות חותכת ומעולה כל כך. לפי זה ניתן להבין מדוע על אף תמיהתו של מלך הכוזרים, אין רבי יהודה הלוי דורש שום בסיס אחר לאמונה הייחודית של עם ישראל מאשר אותם המאורעות הגדולים. זאת אומרת, למה ההוכחה הזאת היא ההוכחה הטובה ביותר? כי זו הוכחה של התגלות שיש בתוכה גם היסטוריה, גם מסורת, שעוברת מדור לדור לדור לדור. הנבואה ומעמד הר סיני אינם דוגמות או עיקרי אמונה, וזו נקודה מאוד חשובה שהוא מדגיש כאן. בסדר, אדם יכול לחשוב, אוקיי, אז מה אני צריך להאמין? שהייתה יציאת מצרים ושהיה מעמד הר סיני. כאילו גם את הדברים האלה אפשר להפוך לדוגמה. הוא אומר, זה לא דוגמה. הנבואה ומעמד הר סיני אינם דוגמות או עיקרי אמונה. הנבואה היא מציאות היסטורית חיה, הפרוסה לאורך 1,200 שנה ברציפות ובהיגיון פנימי מושלם. מאברהם, דרך משה ועד אחרוני הנביאים חגי זכריה ומלאכי, אלפי הנביאים שחוו אותה מהווים את הממד האנושי של בניין זה. ואילו מעמד הר סיני מייצג את התוך הנבדל, את המסר המוחלט. אין שום אפשרות להפריד בין זה לזה. המדברים על נבואה מקראית ללא תלות רוחנית בגילוי תורני, עומדים מחוץ להכרה היהודית ומפטפטים הם על נושא שונה מאוד מהנבואה המקראית. נגד מה הוא מדבר? נגד אנשים שמתייחסים למעמד הר סיני כסוג של שואו מאוד מאוד גדול. הוא אומר, לא, זה לא שואו גדול. המטרה בסוף היא להביא את דבר השם לעם. מאידך גיסא, אין לדבר על מעמד הר סיני בלי לזכור את משמעותו הנבואית. כי אם נשכח זאת, אנו הופכים מעמד זה למחזה נאיבי וילדותי המתאר מעמד אלוהי רעבתני, כשהקול השמימי נשמע בקולות וברקים באוזני עם מבוהל. זאת אומרת, יש סכנה של שני צדדים. להפוך את מעמד הר סיני רק למופע אימים שאמור להפחיד את העם. ומהצד השני, מי שמדבר על נבואה ללא תלות רוחנית בגילוי התורני, גם הם מדברים על מה זה נביא? הנביא, מה תפקידו? להביא את דבר השם. נביא הוא, כמו שהרב צבי יהודה אומר הרבה פעמים, דברן אלוהי. מה הכוונה דברן אלוהי? הוא שומע את מה שאלוהים אומר עכשיו לעם, והוא מביא את דבר השם לעם. זה אומר שאנחנו לא קיבלנו רק תורה פעם. קיבלנו תורה פעם, וקול גדול ולא יסף, קול גדול שלא פסק. הקול האלוהי ממשיך להדהד לאורך ההיסטוריה היהודית. וזה הדבר, זה הדיבור. איזו פסקה קודמת? מעמד ארס... על... אני חושב שהוא מדבר על... בוא נסביר קודם כל למה הכוונה. יש בעצם שני דברים שהוא מדבר עליהם פה. נקודה אחת, זה הסתכלות על מעמד הר סיני כמופע גדול, אבל שלא נאמר בו איזה תוכן. ונקודה שנייה זה נביאים שמדברים אבל לא מוסרים תוכן תורני. אני מקווה שדייקתי, נראה לי שדייקתי. לדעתי הוא מתכוון פה לכל מיני אנשים שאומרים שנביא הוא סוג של מיסטיקן. כלומר, אדם בעל יכולת רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אבל שהוא בסוף צריך את החוויה הזו בלי להעביר איזה מסר ספציפי לעם. לדעתי זאת הכוונה שלו, הוא מתנגד לנקודה הזו. המדברים על נבואה מקראית ללא תלות רוחנית בגילוי התורני, עומדים מחוץ להכרה היהודית. יכול להיות שהוא רומז פה לנוצרים, בגלל שבסופו של דבר הנצרות ביטלה את המצוות. אז כאילו הוא מדבר על זה שהייתה ברית חדשה, והברית החדשה הזו הייתה התגלות מיסטית רוחנית, אבל בסוף אין יותר צורך בהדרכה לעם. אולי, שוב, אני לא יודע למי הוא מתכוון ממש, אבל נראה שזה דומה קצת לביקורת על הנצרות, שדיברה על מיסטיקה ללא הכוונה של מעשים. אולי. כן. מתן תורה הוא לא רק מופע שהתפקיד שלו הוא לייצר סוג של חרדה אצל העם, אלא בסוף לכוון אותו בדבר השם. מה הוא אמר לך? מה הוא כיוון אותך? מה הוא רצה להגיד לך? כמובן שאתם יכולים לשאול, נו, אז למה אתה עושה מופע גדול? אז תגיד מה אתה רוצה. למה? אז למה צריך? מה אתם אומרים? למה צריך את המופע? מה? אז אפשר להסביר את זה בהרבה דרכים. הרמב"ם מסביר שזה היה צורך לעבוד על כוח המדמה של העם, כוח הדמיון של העם, כדי שהדבר הזה ייצר סוג של זעזוע. זאת אומרת, הזעזוע הזה ייחקק כמשהו שהוא יוצא מגדר הרגיל. אבל אפשר להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. כל מקום שבו הבורא יתברך מתגלה ויורד כביכול לעולם, אז זה גדול על העולם, אז זה תמיד בא עם זעזוע, כמו קריאת ים סוף. כל מקום שהבורא בוחר להופיע בעולם, הדבר הזה מסכן את העולם בסוג של כליה. אז זה תמיד מגיע עם זעזוע מאוד גדול. השופר הוא ביטוי לקול האלוהי שמהדהד בעולם. נקודה, נקודה חשובה. כן, כמו היחס בין בין נבואה לבין חוכמה.
כן, או כמו את השם של שבת ואת השם של יום חול.
נגיד, נגיד.
אז הוא אומר למה צריך את שניהם, כי למשל נבואה זה משהו שקורה באופן, אמור לקרות, באופן יומיומי, כל רגע, מעמד הר סיני קטן שבו אלוהים מתגלה למישהו בצורה שהוא מדבר איתו ישירות. אז הוא אומר בעצם שנבואה בלי הר סיני זה, אני חושב שהרב אמר, זה סוג של מיסטיקה, מנותקת מהיהדות.
נכון.
ומעמד הר סיני בלי נבואה, זה סתם כאילו אלוהים עשה מופע רציני בקיסריה ולא נראה יותר.
נכון מאוד, נכון.
אז אני אומר בעצם שצריך את שניהם בשביל שיהיה איזשהו רצף וגם חיזוק לרצף.
נכון, נכון, נכון. אני חושב עכשיו, אחרי שאתה אומר את זה, זה מדייק לי עוד איזה נקודה ש... אני חושב שמה שהוא בא להגיד זה שהנבואה זה התגלות, וההתגלות זה מה שאמרנו שיש התגלות היסטורית. כלומר, הבורא מתגלה בהיסטוריה. ההיסטוריה לא נתונה לסוג של מקריות והעולם מתגלגל. כלומר, בני אדם לומדים תורה, אבל העולם מתגלגל בלי קשר. כלומר, לא, אלוהים מתגלה ואומר לעולם מה הוא רוצה. אז אני חושב שבגלל זה יש פה איזה קשר בין שני הדברים. לא מספיק שהבורא יגיד מה הוא רוצה, אלא צריך שזאת תהיה גם הופעה בעולם. כאילו הבורא מתגלה בהיסטוריה. יש פה התגלות, בדיוק, בדיוק. יש התגלות היסטורית. זאת אומרת, זה לא רק שהנביא אומר לך, אני אגיד לך מה אלוהים רוצה, אלא יש פה התגלות. ההתגלות היא בעצם סוג של הבנה לאומית שלבורא אכפת מהעולם. אני לא משאיר את העולם ללא השגחה. אני רוצה להמשיך להתגלות בתוכו. אני חושב שזאת הנקודה שהוא רוצה לברר. כן, זה דומה, אתם זוכרים מה ראינו?
זה לא שיש, סליחה, זה לא שיש חדר מסוים שאלוהים מדי פעם נכנס ויוצא אליו, אלא זה פשוט המציאות היא צינור שהרצון אלוהי תמיד זורם בתוכה.
נכון, נכון, אבל אם אתם זוכרים, כשהקראנו מהספר של הרב צוקרמן על התשובה, איך הוא תיאר את הבריאה של העולם ושל האדם, שהאדם בעצם והעולם נמצאים בהתחלה באחדות אלוהית מוחלטת, ואז הבריאה, כביכול מנתקת את האדם מתוך האחדות הזו, ואז הוא נותר בעצם מנותק מהאלוהות, ואז הבורא שב אל הבריאה. זאת אומרת, התשובה של הבורא היא שהוא שב לבריאה וממשיך להחיות אותה. אז אני חושב שהנבואה במידה מסוימת היא כמו אותו יסוד תשובה שהבורא שב אל העולם אחרי שהוא התנתק מהעולם. בסדר? הבריאה היא חיתוך מתוך האחדות האלוהית, ועל ידי הנבואה הבורא שב להופיע בתוך הבריאה ולא מותיר אותה לבד, להתקיים ללא השגחה ולא הכוונה. אז אני חושב שהנבואה יש בה מימד מסוים שדומה לתשובה, שהבורא שב אל העולם ואומר לו מה הוא רוצה ממנו. בסדר? כן. נכון. זה מאוד מאוד מעניין. קודם כל זה הנחיה מעשית. הייתי אומר, זה לא בדיוק הנחיה מעשית, זה לא מצווה. זה יותר סוג של הלך מחשבה של האדם. האדם צריך להסתובב בעולם כסוג של אסקופה נדרסת. הוא צריך להרגיש שהוא כלום. זה לא מצווה. זאת אומרת, זה לא מצווה שכל יום צריך לקבל שלוש סטירות מאנשים. אלא הנקודה היא שהאדם צריך להסתובב בעולם בלי כוח. אין לי כוח. נכון. אסור לי להפעיל כוח. כי כוח זה אומר שהאדם הוא כביכול יש לו אגו. הוא צריך לבטל באופן מוחלט את האגו שלו. ולכן הוא צריך לקבל סתירה, נותנים לו סתירה, הוא מגיש את הלכי השנייה. זאת אומרת, הנצרות יותר מחנכת להלך מחשבה ותודעה אנושית מאשר מצוות מסוימות. אגב, זאת הבעיה בדיוק. בגלל זה, כשאתה מכוון למצוות, אתה יודע שלפעמים אתה משתמש בכוח, לפעמים אתה לא משתמש בכוח. כשיש תודעה כללית שהאדם צריך להסתובב איתה, אז זה מאוד בינארי. זה או שאתה מרגיש חזק, או שאתה מרגיש חלש. לא אומרים לך, לפעמים תרגיש חזק, לפעמים תרגיש חלש. במצוות אתה יודע, לפעמים אני עושה ככה, לפעמים אני עושה ככה. זה אומר שלפעמים אני צריך להיות, לכעוס, זאת אומרת, להשתמש בתכונה של הדין, לפעמים אני משתמש בחסד. לא לכעוס במובן הזה. כאילו, הנצרות היא דת מאוד רגשית. הכל עובד על הרגש. אז אסור שלאדם יהיה רגש של ישות. הוא צריך להסתובב כל הזמן עם רגש של ביטול. נחיתות, כן. כן, כולם צריכים להסתובב עם רגש של, נקרא לזה חולשה. כאילו, הרב אליהו בן המוזג, בספר שלו מוסר יהודי מול מוסר נוצרי, אומר שהנצרות היא כמו איש ללא, כמו אישה ללא איש. רגשנות וחולשה. צריך לקרוא, זה קטע מאוד מאוד חזק. אני אומר מהצד השני שהאסלאם זה כמו איש ללא אישה. אני מוסיף על הדברים של הרב בן המוזג. זה איש ללא אישה, זה כוח, אכזריות, עוצמה, בלי ברקסים, בלי שום דבר. זאת אומרת, אין שם איזון. במילים אחרות, גם אתם מכירים את הרעיון של מניטו. מניטו אומר שישמעאל בכל התנ"ך לא מדבר עם אף אחד ואף אחד לא מדבר איתו. הוא אוטיסט. הוא לא מדבר עם אף אחד. זה זכר ללא נקבה. מניטו אומר את זה, כן. ישמעאל לא מדבר עם אף אחד. זאת אומרת, הבעיה של ישמעאל זה שהוא לא, אין לו דיאלוג. הוא לא מנהל דיאלוג עם אף אחד. כביכול הוא שומע, אבל הוא לא מדבר עם אף אחד. טוב, אנחנו ממש עומדים לסיים, אז נסיים לרגע את הפסקה הזאת. הנה, אני רציתי להגיע למהפך המוסרי של אברהם, וזה... כן. אז שנייה אחת, כן, בוא נתחיל מככה. נתחיל מעמוד 97, הנבואה. הנבואה ומעמד הר סיני אינם דוגמות או עיקרי אמונה. הנבואה היא מציאות היסטורית חיה, הפרוסה לאורך כ-1200 שנה ברציפות ובהיגיון פנימי מושלם. מאברהם, דרך משה ועד אחרוני הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי. אלפי הנביאים שחוו אותה מהווים את הממד האנושי של בניין זה. אני אגיד במאמר מוסגר, שהקבלה, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, היא בעצם המשך מסורת הנבואה. לכן, חשיבות תורת הסוד העברית היא שהיא המשך של מסורת הנבואה. זה בעצם שפת הנבואה בהקפאה. ואילו מעמד הר סיני מייצג את התוך הנבדל, את המסר המוחלט. אין שום אפשרות להפריד בין זה לזה. המדברים על נבואה מקראית ללא תלות רוחנית בגילוי התורני, עומדים מחוץ להכרה היהודית ומפטפטים הם על נושא שונה מאוד מהנבואה המקראית. מאידך גיסה, אין לדבר על מעמד הר סיני בלי לזכור את משמעותו הנבואית. כי אם נשכח זאת, אנו הופכים מעמד זה למחזה נאיבי וילדותי, המתאר מעמד אלוהי רעבתני, כשהקול השמימי נשמע בקולות וברקים באוזני עם מבוהל. מובן הדבר שללא הודעה בריאליות הנבואה, אין מבחינה היסטורית, מבחינתה היסטורית, ואין מבחינתה ההכרתית. שוב, מה זה אומר היסטורית ומה זה הכרתית? היסטורית זה אומר שזה קרה מתישהו בהיסטוריה. הכרתית זה אומר שזה פתח לעם את העיניים ואת התודעה להבנה מסוימת. זה הכרתית. אין שום גישה רצינית למעמד הר סיני. אין זה מקרה שלמרגלות הר סיני התייצבו דווקא צאצאיהם של אברהם, יצחק ויעקב, שלדברי חכמנו, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. לא. ראווה זה דבר שאתה, משהו מאוד, כמו משהו מפואר שאתה מראה לכולם, שכולם יראו. זה ראווה, כמו חלון ראווה. חלון ראווה של חנות זה מה שמראים לך כדי שתקנה את מה שיש בפנים. אז כאילו עשו איזה מופע ראוותני במעמד הר סיני בשביל שכולם התפעלו. הוא אומר, זה לא התפקיד של זה רק שכולם התפעלו, אלא מטרת ההתפעלות הייתה בשביל שאנשים יקלטו את דבר השם. אם לא זה, שום דבר, זה לא שווה המאורע לעצמו. טוב, אז אנחנו נצטרך להתעזר בסבלנות כדי שנוכל להגיע לפסקה הבאה שמדברת בצורה מאוד מיוחדת על אברהם אבינו. כמו שאמרתי, הרבה מהרעיונות שראינו היום מסבירים גם את תורתו של הרב אשכנזי, שהיום בערב, תכף זה הזכרה 29, זכותו יגן עלינו, אמן, וברוך השם תורתו הולכת וצוברת אנשים שמתעניינים בה, והספר הזה, הסוד הישראלי, הוא סוג של פירות ופירי פירות של תורת הרב אשכנזי. חזק וברוך, בשורות טובות. הרב אשכנזי, כן, כן. הרב, כן.